כמה מילים, מה בעצם אנחנו עושים. בברום, מורנו ורבנו רב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, שהמשיך את הנהגת ישיבת מרכז הרב אחרי מורנו ורבנו הרב צבי יהודה, זכר צדיק לברכה. אז באזכרות של הרב צבי יהודה, הוא היה, וגם בגימל אלו, היה רגיל להביא גמרא במסכת יבמות. ושמעתי אתמול, אמרו לי שדיברו איזה דיבורים, כן, לא, פורים קטן. שמעתי איזה דיבורים. אז הגמרא מספרת פה, ההוא עובד כוכבים, דאבק אמר לי לישראל, קטול אספסטה ושדי לחיווי בשבתא. והיא לא קטילנה לך, כתקטילנה לפלוני בר ישראל, דאמרי לבשי לי קדרה בשבת ולא בשי לי וקטלתי. גוי. מה זה גויים? אומר, גוי אומר ליהודי, תקצור לי ירק לפרות שלי בשבת. אם לא, הוא אומר, הוא יהרוג אותו, את היהודי. תזהר. ודע לך שיהודי אחד כבר אמרתי לו לבשל לי אוכל בשבת, ולא, לא הסכים לבשל לי, אז הרקתי אותו. אני רוצה להגיד, זה בדם אצלו, זה במקצוע, זה ברגילות אצלו, אנחנו מכירים את זה, אנחנו יודעים מהם. הרב שטיינר דיבר על השלום, כן, שאני לא יודע, קורא לזה שלום קטיע. איזה, צריך להגיד שלום קטילה. איזה עם מי? זה המהות שלהם. שם הדביתו, שמע את זה האישה של הבן אדם שהוא סיפר עליו שהוא הרג אותו. שהגוי הזה אמר שהוא הרג אותו. שמע שהגוי הזה ככה אמר. והיא הייתה אגונה שנים, כנראה לא ידעו איפה, לאן נעלם היהודי הזה. אז היא שמעה, ועתי לקמי דה אביי, הלכה לאביי כדי שיתיר אותה מעיגונה. על סמך מה? על סמך המשיח לפי תומו של הגוי הזה. עדות של משיח לפי תומו, אז אולי יתירו אותה. שהיתה תלתה רגלי. ברום תמיד אומר, לא פשוט, הוא אומר, יש כאלה, פוסקים בהלכות ציבור, פוסקים הלכות בהלכות ציבור. כמו ששמענו אתמול, הרב איתן אייזמן אמר, שאלנו את הרב צבי יהודה, מי היום הפוסק בהלכות ציבור? הרב צבי יהודה אמר, מרן הרב זצ"ל. היום, אבל היום, מרן הרב זצ"ל הוא הפוסק. כלומר, קביעת הדרך, ההסתכלות על התקופה, על הדור, מרן הרב זצ"ל הוא ענק העולם, ענק התורה שלאורו אנחנו חיים. היום התרגלנו כל מיני רבנים, פסקים, זה אומר ככה, זה אומר ככה, ראש המכינה הזו וראש המכינה הזו, וראש שיבת... כולם אנשים טובים וצדיקים ונחמדים וישרים ואהובים, על רב אברהם אומר, תגיד, להתיר עגונה, אתה גם היית מוכן? אתה היית מרגיש שיש לך כתפיים להתיר עגונה? להתיר אשת איש להינשא? היית לוקח על עצמך? איך אתה מעיז לפסוק בעניין כלל ישראל? גדולי עולם שישבו בהתרת עגונות, הם שהיו עוסקים בהלכות ציבור, בהלכות כלל ישראל. אז פה היא באה לאביי, ולא, כנראה לא התיר אותה. ישבה שם שלושה רגלים. תלת הרגלי. אז מה פשט תלת הרגלי? אומר רשי שהיו באים לרגל, מתאספים לשבת קלה, לפני הרגלים, היו מתאספים תלמידי חכמים וכל העם ועוסקים בהלכות. אז היו באים הרבה תלמידי חכמים, והיא נשארה שם לשאול אותם. וכנראה לא ענו לה, אחר כך הגמרא עוסקת בזה. אבל רש"י מביא כאן, זה מה שרב אברום היה, ואני מזכיר, ובתשובת הגאונים, זה ביבמות, בסוף יבמות, קוף חף ב', ובתשובת הגאונים מצאתי, תשובת הגאונים, רב אברום היה אומר, דברי הגאונים הם המשך מסורת של הגמרא. זה לא פרשנות, כמו שיש אחר כך, בראשונים, פרשנות בגמרא, שוודאי דברי אלוקים חיים, אבל תשובות הגאונים יש להם ערך מיוחד של המשך דברי חז"ל שבגמרא ובמשניות. בתשובת הגאונים מצאתי, כל אנך רגלי דאמוראי, כל מקום שכתוב רגלים, שמוזכר ביחס לאמוראים. היינו יום שמת בו אדם גדול, קובעים אותו לכבודו. אמר, יום שמת בו אדם גדול, א', הוא נקרא רגל, רגלה. כלומר, זה קרוב למה שבחסידות קוראים לזה יום הדהילולה, לכן אצל הספרדים, יום הדהילולה, על פי מקורות בזוהר, הנה כאן אנחנו רואים שזה נקרא יום הדריגלה, יום הרגל. זה יום הילולה שנשמת הצדיק, נשמת התלמיד חכם, מתעלה, מתרוממת בגנזי מרומים. אז קודם כל קובעים אותו לכבודו. זה כבוד התורה. זה לא גדר של הספד, זה לא גדר של צער. זה גדר של התייחדות עם נשמת האדם הגדול, עם תורתו של האדם הגדול, כמו שאומר בהמשך. קובעים אותו לכבודו, ואין כבוד אל התורה, ומדי שנה בשנה, אומר רש"י בשם הגאונים, ומדי שנה בשנה כשמגיע אותו יום, מתקבצים תלמידי חכמים מכל סביביו, ובאים על קברו עם שאר העם, להושיב ישיבה שם. ברוך השם שזכינו, היינו הבוקר כל הישיבה בציון של מורנו ורבנו, הרב צבי יהודה, שזה, זה, נקרא לזה בשם חוויה, זו מילה קצת יותר, איזשהו פגישה כל כך מרוממת, כך מגדלת. קודם כל, המקום מול הר המוריה, הר המוריה לפנינו. בעזרת השם, שנה הבאה בעזרת השם נזכה לראות משם את בית המקדש, ולא את השיקוצים השוממים. נזכה לראות במהרה את בית המקדש ברחמים גדולים, ולעמוד ליד שלושת ענקי עולם. ענקי עולם, ענקי דורות, מרן הרב זצ"ל, הרב צבי יהודה, רב אברום. זה דבר עצום, אין דומה לזה. דבר עצום. אז ומושיבים ישיבה שם. טוב, כבר מציינים האחרונים שם, שאין הכוונה שם על קברו. אפשר לדבר את דברי תורה בתוך דל דמות של מת, כשאנחנו אומרים רק פרקי תהילים, תפילות, אנחנו מתפללים שם, אבל לא דברי תורה בתוך דלת אמות של הקבר. אבל מושיבים ישיבה ביום הדריגלה ועוסקים. מה הפשט בזה? אומר בברו, מה הפשט בזה? ומה עושים כל השנה? תלמידי חכמים מתקבצים ומושיבים יום ישיבה. מה הם עושים כל השנה? לא יושבים בישיבה. אלא שבאותו יום עוסקים בתורתו ונהיר אינשמייטה, השמועות שלו, הסוגיות, הבירורים שלו, מהירים. כמו שהגמרא אומרת מסכת תענית, מה ישנה יום העדן? דנהיר אינשמייטה כבימי חוני המעגל. לא ידעו שבאמת חוני המעגל היה שם, אבל הרגישו שיש הערת נשמה גדולה, הערה של נשמה גדולה, נשמת חוני המעגל, שם בגמרא בתענית. כך גם אנחנו צריכים להרגיש וצריכים לפתח את התחושות בתוכנו, זה גם לא בא מעצמו. אם צריך להתרגל לבנות בעצמו הכרות, ידיעות, הכרות ותחושות פנימיות, שהתורה לא תישאר רק מושגים של ידיעות שכליות, התורה צריכה להפך למציאות החיים שלנו, לתחושות החיים שלנו, שאתמול הרב איתן סיפר קצת על הרב איתן אייזמן, על הרב צבי יהודה, טוב, זה היה איזושהי פתיחה לעניין, ושלא לברר את העניין. באמת התלבטתי במה לעשות, אז הקדוש ברוך הוא שלח את אחד הצדיקים פה, אחד הבחורים בא לשאול אותי שאלה. אמרתי, אם הוא שואל אותי שאלה, סימן שכנראה צריך, בזה צריך לעסוק. כי האמת שגם בשנה שעברה, עסקנו בחלק השני של הדברים, במידות שהרב צבי יהודה מדבר עליהן, היה כמה פעמים שהרב צבי יהודה נתן שיעור מופלא, שיעור מופלא במידות של ישראל. מה אנחנו כל היום, עיקר הלימוד באופן איכותי, הוא העיסוק בהכרת הסגולה של עם ישראל, הסגולה האלוקית של עם ישראל. כי עם קדוש אתה להשם אלוהיך, בך בחר השם להיות לו סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה. אז משתמשים במושג הזה, עם סגולה, עם נבחר. נתי בכותל, רקדנו, היה מעגל גדול, אשר בחר בנו מכל העמים. זה הרב צבי יהודה, נכון? זה כל כך היה מתאים. כן. אבל בשיעורים האלה הוא היה מפרט את עניין הסגולה. הסגולה האלוקית, מהנשמה האלוקית של עם ישראל, הנשמה טהורה קדושה של כלל ישראל, ושל כל יהודי ויהודי בפרט, ההתפרטות מנשמת כלל ישראל אל כל אחד ואחד מבני ובנות עם ישראל, בחמש מדרגות. חמש מדרגות. גם זה כנראה מכוון. והכל על פי דברי חז"ל. אז דיברנו, דבר ראשון, הרב צבי יהודה היה אומר, מביא את הגמרא ביבמות, גם כן, ביבמות, נשארנו במסכת יבמות, את הגמרא ביבמות, שלוש מידות נתן להם הקדוש ברוך הוא לישראל, קבע בהם הקדוש ברוך הוא לישראל, הרחמנים, הביישנים וגומלי חסדים. זה דבר ראשון. קודם כל, הקומה הראשונה של יהודי, קומת הנפש של יהודי, רחמנות, ביישנות וגמילות חסד, שבעיקרם, ביסודם, זה דברים שבין אדם לחברו. שלמות בסיסית, יסודית, שבין אדם לחברו. זו מדרגה ראשונה. וכשהרצי יהודה מציין את זה כמדרגה ראשונה, הוא לא היה מפרט את זה באותו שיעור, אבל שזה מחייב את ההתייחסות שלנו, מחייב את ההתייחסות שלנו אל המידות האלה כמידות בסיסיות באישיות שלנו. להיות בעל רחמים, לרחם, את לרחם, לדעת להרגיש את הזולת, להרגיש את השני. זה לא דבר כזה פשוט, וזה לא דבר שהוא מובן מאליו. גם כשאנחנו אומרים שזה תכונות בסיסיות של עם ישראל, שזה תכונות יסוד, או שהיה אומר שהירושלמי אומר יותר מזה, שלוש מתנות נתן הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, ונתן לך רחמים ברחמך. שלוש מתנות נתן הקדוש, אז קיבלנו מתנות כאלה, נכון? וזה לא אומר שזה צומח מעצמו. זה כמו גינה, שאם שותלים בזרעים, אבל אם אחר כך לא משקים אותם, ואם לא תולשים את כל העשבים השוטים שצומחים שם וגדלים ליד הצמחים האלה, אז הם לא יגדלו הזרעים האלה. אז הם או שבכלל לא יצאו מהאדמה, או שאם יצאו, יחנקו סביב העשבים השוטים. כך גם אנחנו צריכים לדעת שהנושא של מידות רחמנים, ביישנים וגומלי חסדים, זה מונח בנו, ואנחנו חייבים לחשוב איך להוציא את זה לפועל. וזה דורש מחשבה. גם מחשבה פרטית אישית, עצמית של כל אחד, וגם לימוד בספרים, ספרי חז"ל. זה דבר ראשון. אחר כך קומה שנייה, הרב צבי יהודה היה אומר, קומת הענווה. ישראל ענווים הם. המראה במסכת חולין, בדף פ"ט, אומרת, כי אתם, אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם. למה? שאתם ממעטים עצמכם לפניי. כי אתם המעט מכל העמים. מה פירוש מעט מכל העמים? אילו, לכאורה זה כפשוטו. זה באמת ככה. אבל זה הקדוש ברוך הוא צריך להגיד, לכן הקדוש ברוך הוא אוהב אותם, כי אנחנו המעט מכל העמים, אז אנחנו כמה מסכנים, איזה כמה יהודים מסכנים, אז הקדוש ברוך הוא. למה הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל? בגלל מידת הענווה של ישראל. והפירוט שאתם כבר מכירים אותו מהשיעורים, אברהם אבינו אמר ואנוכי עפר ואפר, משה רבנו אמר, אנחנו מה? דוד המלך אמר, אנוכי תולעת ולא איש. והרב צבי יהודה אומר, זה דרגות. גמרא מציינת את משה רבנו ואברהם. הרב צבי יהודה היה מציין את דוד המלך, שהוא מדרגה עוד יותר גדולה. ביטול מוחלט. אצל אברהם אבינו, שהוא הגרעין, הוא היסוד, יש ענווה גדולה מאוד של אברהם אבינו. אנוכי עפר ואפר. אבל זה לא ביטול מוחלט. עוד יש משהו, יש איזה אפר, הכי נמוך, הכי תחתון, אבל יש איזה ישות, יש איזה מציאות. משה רבנו, אנחנו מה? אנחנו כלום. אנחנו בטלים לגמרי למקור האלוקי, לאור האלוקי. דוד המלך, הרצל יודע זה, חידוש המחדש, דוד המלך זה עוד יותר מזה. ואנוכי תולעת ולא איש. שלילת האיש ולא רק שלילת האיש. תולעת. תולעת. אומר תולעת זה דבר מאוס, בזוי. מה שהוא ממשיך ואומר, ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם. דוד המלך אומר, אני כביכול לא במדרגת אפס, אני במדרגת מינוס. מינוס מינוס למטה תולעת. אמר, הביטול מוחלט של דוד המלך לאור האלוקי, להנהגה האלוקית, לאמת האלוקית. תפילה לעני כי יעטוף לפני השם משפוך שיחו. וזה כבר דיברנו על זה גם בשנה שעברה. אני רוצה להוסיף עוד בעניין הזה. ובוודאי שזה נקודה שמאפיינת את מורנו ורבנו הרב צבי יהודה. זה לא מקרה ששמענו אותה גם אתמול, הרב איתן, הרב נחום, גם היום הרב חיים שטיינר, שלושתם תלמידי חכמים עצומים, מובהקים, גדולים, מדברים על הרב צבי יהודה ומבטאים את מידת הענווה שבלטה אצלו. ויהודה, אמרנו, הזכירו אתמול, אמרו אתמול, איך ממש אין בזה ספק שכל הש"ס בבלי, ירושלמי, יודע גם שראשונים, חלקה, בבלי וירושלמי מונחים לו בראשו. ולא רק בבלי וירושלמי, מי שמסתכל במקורות בעולת ראייה, כל הפנימיות התורה, אין אפשרות לציין מקורות כאלה כמו שהוא מציין אותם, בלי שהדברים מונחים בראשו. לפעמים יש מקומות שהוא מציין 10-15 מקורות בזוהר לאיזה מילה, שהוא מציינת בזוהר איזה מילה מסוימת. וכל ההמשך מזה. ומה שהרב איתן אומר, הרב צבי יהודה, הרב איתן, לא זוכר, הרב איתן, הרב נחום, לא זוכר ממנו, אמר, הרב נחום, אני חושב, אמר את זה, שהרב צבי יהודה היה חולה, אז הוא קצת יותר ככה. הוא אמר, אני לא יכול לדבר. אני אומר זה ירושלמי, כאילו, הבבלי, הוא לא מדבר. אומר ירושלמי, אומרים, אני יודע ירושלמי. אני אומר זוהר, אומרים, הוא יודע גם זוהר. אני לא יודע כלום. הוא בוכה בכי נורא, הוא לא יודע כלום, הוא לא יודע שום דבר. זה, צריכים להבין את זה. זה, איך יכול להיות דבר כזה? בכי זה לא בכי של עצבות. זה בכי של געגועים לריבונו של עולם. זה בכי של הרגשת החידלון של המציאות הגופנית, החומרית של האדם, לעומת האור האלוקי, אור אינסוף ברוך הוא, שאדם בטל ומבוטל כלפי אורו של הקדוש ברוך הוא, כלפי אור התורה, כלפי אור התורה בשלמותה, בכל גודלה, גובהה, עומקה, היקפה. כמה שאדם יותר מלא בתורה, הוא רק רואה במצב אמיתי כמה שהוא חסר מתורה. כמה שאדם יותר גדל בתורה, אז נפתחים לפניו אופקים יותר גדולים של תורה, ויותר גבוהים, ויותר הוא רואה שכל מה שהוא חשב לפני כן, שזה מה שהוא צריך להשיג, זה מה שהוא רואה שהדברים הם עוד ועוד ועוד, כי התורה היא אור אין סוף, כי פשוטו, אור אלוקי, אור שאין לו גבולות, שאדם לא יכול להציב לו שום גבולות. ברגע שאדם מציב גבולות, שם הוא נופל בגאווה. שם הוא מתחיל להרגיש את הישות שלו, מתחיל להרגיש את עצמו בתור משהו, ושם הנפילה שלו. הרב צבי יהודה היה לוקח את העניין הזה של התכונה של ישראל, תכונת הענווה, וממשיך אותה, אולי קודם אני אגיד נקודה נוספת, מידה שלישית שהרב צבי יהודה היה מונה במידות, המידה השלישית, ישראל מאמינים בני מאמינים. מה זה פלא? איך אפשר? זה מידה שלישית. זה א' שבאלף. האמונה זה קודם כל. מה, בלי זה, באמת אין שום דבר בלי זה. אז למה הוא מסדר את סדר הדברים באופן כזה? בישנים רחמנים גומלי חסדים, קומה א', קומה ב', הנבים. קומה ג', מאמינים בני מאמינים. לומר שכשהמידות הבסיסיות הללו של הקומות הראשונות לא מתוקנות באיזושהי רמה, אין אמונה. אין אמונה. לא יכולה להתגלות האמונה. גם אם היא קיימת במעמקי מעמקים של הנשמה, עומק הפנים פנימי של הנשמה זו האמונה, עצם נקודת החיים היא האמונה, היא החיבור אל הקדוש ברוך הוא, היא הדבקות האלוקית, היא לא תצא אל הפועל בלי הבסיס של המידות. מה שהרב זצ"ל כותב באורות, הרב אומר באורות, באורות ישראל, פרק ה', הרב אומר, משה רבנו, שקול משה כנגד כל ישראל, אשר הבן תמצית החיים של כל כלל ישראל. מהי המידה העצמית של משה רבנו? כלשונו של המהר"ל בנתיב התורה, ומידתו העצמית של משה רבנו שגרמה לו להיות מקבל התורה, היא מידת הענווה שהייתה בו יותר מכל האדם אשר על פני האדמה. הענווה. ורק הענווה של משה רבנו היא שמביאה אותו לאמירה המוחלטת שלא איראני האדם וחי. ויסתר משה את פניו כי ירא מהביט אל האלוקים. אבל בכל מקום שלא נמצאת המידה הזאת ובמדרגות, ודאי משה רבנו ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. ואנחנו במדרגות שואפים להתקדם. אבל ללא המידה הזו, אומר הרב זצ"ל, מקום שאין את המידה של הענווה, שם יש עבודה זרה. שם אם תהיה אמונה, היא תהיה אמונה של רצון לחפש כביכול את העצמיות, הגשמה של האלוהות. הענווה היא שעומדת ביסוד האמונה הטהורה של ישראל שלא איראני האדם וחי. הרב צבי יהודה ממשיך את העניין הזה של הענווה בכמה פעמים שהוא דיבר על חזקיהו המלך. באמת חזקיהו המלך דמות מופלאה, דמות של צדיק עצום ונשגב, עד שהגמרא אומרת במסכת סנהדרין, אמר רבי תנחום דרש בר כפרה הנדרין צדיק דלה, בציפורי, מפני מקול מם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום, למרבה המשרה ולשלום אין קץ, על כיסא דוד ועל ממלכתו, להכינה ולסעדה וכו', בישעיהו פרק ת', המם שם סתומה, והייתה צריכה להיות פתוחה. פני מקום מהם שבאמצע תיבה פתוח וזה סתום, ביקש הקדוש ברוך הוא לעשות חזקיהו משיח. דבר נורא. הקדוש ברוך הוא רצה שחזקיהו יהיה מלך המשיח. לא, תופיע גאולת ישראל בשלמותה. וסנחריב גוג ומגוג, וכל הגלויות שאחרי זה התבטלו. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא. פעמים הגמרא אומרת, קדוש ברוך הוא, מה אומרת פה בהמשך בסנהדרין? קדוש ברוך הוא כל כך משתוקק לגאולה. לכן יחכה השם לכוננכם. קדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, טוב השם לכל, רחמיו על כל מסע, הוא כך רוצה להכחיש את הגאולה של עם ישראל, הוא כך רוצה לראות אותנו כבר, עומדים בתוך בית המקדש, מקריבים קורבנות להשם, אחר שראינו פרשת שבוע שעבר, עולה תמיד, בבוקר, בערב, עולה תמיד, פעמיים ביום, מה המגמה שלה? וידעו בני ישראל, כי אני השם אשר הוצאתי אותם מארץ מצרים לשוכני בתוכם, כמו שהרצל יהודה מדגיש בשיעורים, הקדוש ברוך הוא מתאווה להשרות שכינתו בעם ישראל, הקדוש ברוך הוא, השמחה הגדולה והמלאה ביותר, כפי שאנחנו לומדים בתורה, דברי חז"ל, היא השראת השכינה בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא ביקש לעשות חזקיהו משיח. אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם. אמר דוד מלך ישראל, שאמר כמה שירות ותשבחות לפניך, לא עשיתו משיח. חזקיה שעשית לו כל הניסים הללו, ולא אמר שירה לפניך, תעשהו משיח. לכך נסתתם, נסתתמה אמן. מיד פתחה הארץ, ואמרה לפניו, ריבונו של עולם, אם הצדיקים לא אומרים הלל, אני אומרת הלל, אני אגיד שירה, אני אומרת לפניך שירה, תחת צדיק זה. על מה אומרת? תחת צדיק זה, ועשהו משיח. הארץ, ארץ ישראל, צפה גם היא לגאולה, משתוקקת כל כך לגאולה, צעה כל כך, שעם ישראל יבנה אותה, יישב אותה, יהיה בחיים. מה, לא תרצה פה מרחק של כמה מאות מטרים. שיהיו שם ישיבות, מה? היה מקום אחד שהיה כתוב על ראש הישיבה, הרב זלמן, היה כתוב עליו, לא זוכר בדיוק איך אתה, אבל רב ראשי של רמאללה, משהו כזה. הרב, משהו היה כתוב בפעם, היה כתוב ככה, אז הוא קורא לזה צפון בית אל, דרום בית אל, שכונות בבית אל, השכונה הצפונית של בית אל. עזרת השם, אנחנו כבר מחכים לזה. עזרת השם. אז אומרת, אמרה לפניו, אני אומרת לפניך שירה תחת צדיק זה ועשהו משיח. פתחה ואמרה שירה לפניו שאמר מכנף הארץ מירות שמענו צבי לצדיק. אמר שר העולם לפניו, ריבונו של עולם, צביונו עשה לצדיק זה. אמר, כן, אז... יצתה בת קול ואמרה, רזי לי, רזי לי. אמר נביא, אוי לי, אוי לי. נביא ישעיהו נאנח קשור. אומר, לא זכינו, יכולנו. כמעט שהתגלה מלך המשיח. עד מתי? יצאה בת קול ואמרה, בוגדים בגדו. ובגד בוגדים בגדו. אמר רב אביתם רבי יצחק הדעת, ובזוזה ובזוזה בדוזה. בקיצור, אני חושב כבר עברנו את הסימנים וראינו גם את המילים שכתובות פה, שהיום אסור להגיד אותם, זה כתוב בגמרא. אבל הגיע הזמן כבר שנזכה שמלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא יקבל ותתפייס מידת הדין ותתרצה מידת הדין לגאולה שלמה. על הרב צבי יהודה בא ואומר, מה קרה עם חזקיהו? חזקיהו היה צדיק עצור. בפסוקים הנביא מונה מעלות עצומות של חזקיהו. חזל! בימי חזקיהו לתינוק ותינוקת בכל ארץ ישראל שלא ידעו תורה. ואולי תורה שאנחנו לא יודעים אותה. מה קרה שם? מה קרה לחזקיהו שלא אמר שירה? הרב צבי יהודה אומר, מידת הענווה. חזקיהו, עם כל, ואולי מתוך הצדקות העצומה שהייתה בו, איבד את מידת הענווה. אולי בית מידת הענווה באיזה מדרגות. אבל, וזה לא שהרב צבי יהודה, חלילה, ציון, זה פסוקים, כתוב, אחרי הנס הגדול שהיה, הנס הגדול שהיה עם צבא אשור, לא מוזכר פה העניין הזה, שירה, בימים ההם חלה יחזקיהו עד למות. והתפלל אל השם, ויאמר לו, ומופת נתן לו, קצת הפסוקים מקצרים פה סתומים, מלכים יותר, והגמרא מפרטת יותר את הדברים, הגמרא בברכות, ולא חיגמול עליו השיב יחזקיהו, כי גבה ליבו. והיה אליו קצב על ידיו ירושלים. גבה ליבו. את חזקיהו, הרב צבי יהודה מתבטא באיזה משפט ביטוי כזה, הרגיש את עצמו צדיק. הרגיש את עצמו צדיק. אולי מה שחזל אומרים, אני שוכב על מיטתי ואתה עושה. ההרגשה אתה מרגיש את עצמו שהוא משהו. וחזקיהו, מלך המשיח אמור היה להיות. ומשיח, אומר הרב צבי יהודה, מידתו העיקרית, מידת הענווה.